ממחר נתחיל, כי היום, היום פרשת שבוע. לא, כל יהודי אומרים לו משהו, אומר מחר, אומר מחר, שנאמר, והיה כאמרו עליכם בניכם, מחר למור מה זאת. מכאן שהעם היהודי תמיד חי עם המחר. המלאק חי עם היום, שנאמר, יבוא המלך והמן, היום. אבל משה רבנו אומר ליהושע בן נון, מחר אנחנו ניצב. היהודי תמיד חי עם המחר. איך קראנו בהפטרה? מחר חודש. מחר יהיה התחדשות.
כתוב היום בקולות השילום.
נכון. אנחנו גם שומעים בקולות, תשמעו שומדים, לא פשוט היום, למה לא היום? כי היום יש פרשת שבוע. אז אם יש פרשת שבוע, אם נעשה גם חנוכה, לא נספיק הכל. אז לכן מחר נתחיל, בסדר? טוב, יבואו יותר תלמידים, אז נעשה משאל, בסדר. אנחנו עכשיו לומדים, נתחיל את המשנה ממתת א', בסדר? אז תזכיר לי, רבי מנואל, תזכיר לי לעשות משאל שיבואו יותר תלמידים, עוד רבע שעה. מה? איך? אני אעשה משאל, איזה צורה ללמוד חנוכה? יש שתי צורות. לא, 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 אני עושה משאל. אני מתחיל את המשנה. האב אינו חייב מזונות ביתו. זה מדרש דרש רב לזר ונזריה לפני חכמים בקרם ביבנה. הבנים ירשו, בבנות יזונו. מה הבנים אינם יורשים אל אחר מיטת אביהם? לא זה לזונות אל אחר מיטת אביהם. שאלתי, זה משנה מאוד מיוחדת. בדרך כלל כתוב בכל המשניות מי חייב מה. נגיד, אב חייב בפדיון הבן של הבן שלו, אב חייב למול את הבן שלו. פתאום פה כתוב, חידוש, אב אינו חייב. איי, איי, איי. אתם מכירים דבר כזה? חידוש, אינו חייב. זאת אומרת שזה החידוש. משמע, שאני, אם לא היה משנה, הייתי חושב שחייב. נכון? אם לא היה משנה, מה הייתי חושב? שאלתי ובקשתי, למה הייתי חושב שחייב? כבוד הרב, אל תחשוב, תלמד את המשנה, מה שכתוב וזהו. לא. אנחנו לומדים תמיד לחשוב מה המשנה מחדשת לי. המשנה אומרת חידוש. המשנה אומרת האב, אינו חייב. סימן שללא המשנה, הייתי באמת, אני אומר ברצינות, חושב שהאב חייב. אני אבל חושב הפוך, שבחשיבה הלוגית זה צריך להיות הפוך. חוץ ממקרה זה, חשיבה הלוגית, תמיד אומרים, המוצאים מחברו על הבריה. אומר, אני חייב, אתה חייב לי 100 שקל. מי אמר, למה אני חייב? כאילו, תמיד אנחנו רוצים לחבור עליו הראייה. אז צריכים משנה שכן חייב. נגיד, אב חייב, פדיון בנו, אב חייב, למול את בנו. פתאום פה אומרים, משנה, אב אינו חייב. משמע, שאני הייתי חושב שחייב. אז אני שואל, מדוע הייתי אני, ללא המשנה, חושב, אני רציני, הייתי חושב שחייב, כן.
יש כלל, מכלל לב, אתה שומע הן. על ידי שהיא אומרת את הלב, אתה שומע את כל
ההן,
יש כלל כזה.
מה אתה רוצה להגיד? זה הכלל. עכשיו הפרט של הכלל, פרט דבריך. מה אתה רוצה להגיד?
אפשר ללמוד שאומרת ההן, אבל אפשר גם ללמוד בכלל לב, שאומרת.
מה אתה רוצה לשמוע? תגיד לי מה אתה רוצה לשמוע מהמשנה, כל הבמה לרשותך. מה אתה רוצה לשמוע מהמשנה? שמה? שמה?
אני חושב, לא יודע.
מה? שהוא לא חייב?
מתי האב לא חייב? אז נשאר לנו ללמוד מזה, מתי אם כן חייב?
לא, כתוב שאב אינו חייב זונות ביתו, כתוב שאב לא חייב. רק אני שואל, אם צריכים משנה שלא חייב, סימן שבלי המשנה הייתי חושב שחייב. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, שההיגיון אומר תמיד, המוצאים מחברו עליו הראייה. כאילו, אתה רוצה להוכיח שאני חייב? תוכיח לי. אז, ותמיד אומרים להפך, אב חייב, לזון, אב חייב, נגיד, למדו המשנה, נפתח אפילו, נפתח אפילו את המשנה הקודמת, חיה במזונותיה ופרקונה בקבורתה, החידוש הוא משהו חייב. למה כאן המשנה אומרת אב ולא חייב? אז אני רציני ואני אומר לכם שהייתי חושב שחייב, ותגידו לי למה, כן. כשהייתי קטן, לא היה לי משחקים לגו וזה, היינו משחקים משחק, חם חם קר קר, זה מתאים למזג אוויר של היום. התשובה מתחילה להתחמם, אומרים חם. אז אתה כבר מתחיל לחמם את האווירה. יפה. תמשיכו. תחזור על התשובה שלך, כי כמה לא שמעת בכלל, כן? פרש דבריך עוד יותר, אתה ממש חם, פרש דבריך יותר טוב, יפה, כן.
כמו שלומדים שהוא זכאי מהאמן, והוא חייב לזון את האמן, כמה
חובה של טבעת הוא עוד יותר חם, יפה, עוד, 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 עוד. אתה כבר מזיז אותנו לצדקה, הוא דיבר על ביתו, אתה עכשיו מזיז אותנו, אני אמרתי חם, אז אתה מקרר. לא, אתה מקרר אבל, הוא דיבר מצד ביתו. כן, מי רוצה להגיד? יפה, אז מה זה אומר? יפה מאוד. יפה מאוד. אם כן, התשובה הפשוטה היא, אני אומר לא כמו המשנה. למה אני אומר? אני אומר שיש כלל, בעולם הזה אין מתנות חינם. כן, אתם מכירים את הכלל הזה? אין מתנות חינם? כן? אין מתנות חינם. והנה, אומרים בתורה, כתוב בתורה, שמעשה ידי הבת לאב שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו, לאמה. אז מהפסוק הזה אפשר ללמוד, בואו נעשה חזרה קטנה ואתם תגידו, מהפסוק הזה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, אפשר ללמוד שמעשה ידיה שלו. איך? איך? יפה, אתה אומר את הדרשה, אתה אומר את הדרשה של חז"ל, ויפה מאוד, ויפה מאוד. ולפי הפשט, גם לפני דרשת חז"ל, בלי, אם כן יחזור על מה שאמרת, איך קוראים לכבודו?
אוהד.
אוהד. אוהד אמר דבר שאמרו אותו חכמים. מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה. זה נקרא היקש, מקיש, מקיש בת. מקיש בת לזה, כן? מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה. זה מידת ההיקש. אבל אני רוצה לפי הפשט שאתם תגידו לי, מניין שמעשה הבת לאביה, לפי הפשט. מהפשט, וכי ימכור את ביתו לאמה, כן.
אם הוא יכול למכור את מעשה ידיה, סימן שזה שלו.
יפה מאוד. קבלן אחד בארנוף יושב בכלא. למה הוא יושב בכלא? כי הוא מכר דירה שתי פעמים. פעם אחת הוא מכר את הדירה שלו, פעם אחת הוא מכר את הדירה אחרי שכבר לא הייתה שלו. אז הוא יושב בכלא. לא יודע אם עד היום הוא קיבל חנינה מנשיא המדינה, לא משנה. בכל אופן, קיימלן, אין אדם מוכר דבר שאינו שלו, זה ברור, נכון? ואם התורה אמרה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, כך וכך וכך, סימן, שהוא יכול למכור. בשביל מה קיימת? למעשה ידיה. סימן שמעשה ידיה שלו, אוקיי. הגענו למסקנה, ועכשיו אתם תגידו לי למה הוזכרו בשיעור שתי תשובות, אני חוזר, אתם תגידו לי, אני חוזר על השאלה וקיבלנו שתי תשובות, שתיהן נכונות, ולמה צריכים שתי תשובות? זו השאלה החדשה, אני חוזר, שתי תשובות מניין שמעשה הבת לאביה, אחד, אם הוא מוכר אותה, מעשה ידיה שלו, שתיים, הקש, מה מעשה ידיה לרבה, הבת מעשה ידיה לאביה. למה צריכים את ההיקש? הרי יש הסברה, תשובה. למה צריכים שתי תשובות? אני חוזר איתכם על הגמרא. סקו אני חוזר על מה שלמדנו. עושים חזרה. תשובה. תשובה, תשובה. נו, אתם צריכים להגיד. אני חוזר על השאלה. מניין שמעשה הבת לאביה? שתי תשובות בדבר. א', אם הוא מוכר אותה, סימן שמעשה ידיה שלו. תשובה נכונה, כן, תשובה שנייה, הקש, ביתו לאמה, מה מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה, למה לי הקשה? לומדים את זה מסברה הרי, התשובה, אבא קטנה בנערה, גמרא לאל, נו, גמרא לאל אמרה את זה, בדף ממזיין עמוד א', אם כן מה אמרנו? אחד קטנה, אחד בנערה. למה? כי אב יכול למכור את ביתו רק בקטנה, הרי בנערה היא כבר יוצאת. אז לכן, אני חוזר עכשיו על שתי התשובות, וזה לא או-או, צריך את שתי התשובות. הכיצד? אמה יוצאת מהאדון בנערות, שנאמר ויצא חינם אין כסף. אז מזה שאב מוכר אותה לאמה עד נערות, סימן שמעשה ידיה שלו עד נערות. נערה מנעין, מהיקש ביתו לאמה. סוף דבר, למדנו משני מקורות שמעשה ידי הבת שייך לאביה. אמרנו, אין בעולם הזה מתנות חינם. למה אבא מקבל מעשה ידי אמה פתאום? משום שהוא זן אותה. עכשיו אני שואל, מה פירוש משום שהוא זן אותה? משום שהוא חייב לזון אותה, או משום שהוא חדמילתא שהוא זן אותה? זאת היא השאלה העומדת בפני משנתנו. כלומר, יש לי נתון, ואני בא לפרש את הנתון. אני חוזר. נתון לי בתורה שאב זוכה במעשה ידי ביתו. ואין מתנות חינם. מה פתאום הוא זוכה במעשה ידי ביתו? כי היא ברשותו, כמו שאמרת נכון, היא ברשותו. למה היא ברשותו? להרבה עניינים. אמרתי לו, פרט דבריך. היא ברשותו לעניין מעשה ידיים. התורה זכתה לאב מעשה ידיים. למה? מפני שהוא זן אותה. היא באה להוא. מפני שהוא חייב לזון אותה. מפני שדרך העולם שאב זן את ביתו. תשובה, לא מצינו שהוא חייב, מפני שדרך העולם שהוא זן אותה. אבל הוא לא חייב. זה מה שאומרת המשנה. האב אינו חייב במזונות ביתו, למרות שהיה עולה על הדעת שהוא חייב, מפני שאתה רואה שמעשה ידיה שלו, אבל לא מצאתי אף מקום בפירוש שכתוב שהוא חייב. אז כנראה, בגלל שהוא זן אותה, אז לכן מעשה ידיה שלו. עכשיו אני רוצה לחזור אתכם עוד דבר, אנחנו עושים הרי חזרות עכשיו. עכשיו אני שואל אתכם, מי אמר שהקשר שאני אומר הוא נכון? שהקשר שאני אומר הוא נכון, שבגלל שהבת ניזונת ממנו, מעשה ידיה שלו. למדנו בתוספות שמביא גמרא בקידושין, שמנסה ללמוד. אולי נלמד שאב זוכה בקידושי ביתו, כמו שזוכה במעשה ידיה. אומרת הגמרא, שייני מעשה ידיה, דקמית זה נמיני. יש פרחה. מעשה ידיה, מית זה נמיני. הסבירו התוספות, מה זה מית זה נמיני? לא שחייב לזונה, אבל הוא חדמילתא שאב זן את ביתו, לכן זכתה לו התורה מעשה ידיים, אבל זה לא ראיה שהתורה תזכה לאב קידושי ביתו. לכן צריך פסוק מיוחד, ביתי נתתי לאיש הזה. טוב, עיקפנו את העניין, והסברנו את המשנה המיוחדת מאוד, שאומרת, האב אינו חייב. בדרך כלל אומרים, מי כן חייב? אבל פה, הסברה החיצונה אומרת, הייתי חושב שהוא חייב. למה הייתי חושב שהוא חייב? כי התורה זיכתה לו מעשה ידיים. איפה התורה זיכתה לו מעשה ידיים שכתוב שני לימודים? איך אני חוזר? אחד, כי ימכור איש ביתו לאמה, אם הוא מוכר סימן שמעשה ידיה שלו. שתיים, מקיש ביתו לאמה. מה אמר מעשה ידיה לרבה? הבת מעשה ידיה לאביה, זה גם בנערה. סוף דבר, מעשה ידיה הבת לאביה. נו, אז זה אומר שהוא חייב, או זה אומר שהוא חדמילתא שהוא זן אותה? זאת אומרת המשנה, ולא חייב זנות ביתו. הודע לך שהוא לא חייב, אבל אורך דמילתא הוא זן אותה. עכשיו מביאה הגמרא גם, שאפשר ללמוד את זה ממדרש שדרש רב אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, שבכתובה כתוב, כתובת בנין דכרין, זה נקרא בנים ירשו, בנים ירושים את הכתובה, נגיד אם יש לאב שתי נשים, ואבא של אחת נתן נדוניה, אבא של אחת לא נתן נדוניה, או גדולה וקטנה, אז הבנים ירשו את הנדוניה של אביהם, של הסבא, והבנות יזונו מזון הבנות. אז עכשיו הוא עשה היקש, זה לשון הכתובה. אז הוא דרש את המדרש כתובה ואומר, מתי הבנים יורשים? לאחר מיתה. אז לכן הוא דורש ככה, מה הבנים אינם יורשים? אלא לאחר מיתת האב. בנות אינם מנזונות, אלא לאחר מיתת אביהם. אם כן, אבל מחיים הם לא ניזונות. אז אפשר לשאול קושיה מצחיקה, והיא קושיה מצחיקה. הרי לאחר מיתה האחים חייבים לזון את הבנות. אז אם לאחר מיתת האב האחים חייבים, כל שכן שאב יהיה חייב בחייו, איך זה יכול להיות שבחייו האב פטור מלזון, ואחרי מותו האחים חייבים? אם אחרי מותו האחים חייבים, קל וחמור בחייו. התשובה הוא אשר אמרנו, בחיים יש על מי לסמוך. על מי יש לסמוך? על האב, שהאב דרכו לזון את ביתו. אז לא צריכים לחייב אותו, בטוח הוא יזון. אבל אחר מיטה, הבנים, אמרתי, יש לפעמים שתי סוגי בנים, יש בנים שהם אחים שלה מהאם, יש בנים שהם מהאימא הראשונה, אז לא משנה. הבנים ירשו והבנות יזונו. כל הבנים, באשר הם, חייבים מהנכסים. מהנכסים, כלומר, יש שיעבוד נכסים. שיעבוד נכסים, אז לכן כתוב, הבנים ירשו, הבנות יזונו. למרות שהבנים ירשו, אני אשלם שיעבוד, כאילו נשאל שאלה עוד שאלה מצחיקה, אבל היא נכונה. הבנים ירשו, אז של מי הנכסים? של הבנים. האם בחיי האב, שאלה הכי מצחיקה בעולם, אבל היא נכונה בהסבר, בחיי האב הבנים היו חייבים לזון אותה? לא, אולי הבנים התפללו לאבא שימות, שכבר הם ירשו, שיגיע מהר, אבל, הבנים לא היו חייבים מחיים לזון, כי זה היה תפקיד של, תגיד, תקרא לזה, תפקיד של האבא. אז מה פתאום לאחר מיטה, לאחר מיטת האב, כשהם יורשים את הנכסים, ונהיה נכסים שלהם, פתאום הבנות יזונו. מה? פתאום הבנים מתחייבים מהנכסים של הבנים? זה ממש משונה. תשובה, לא. הבנים לא מתחייבים בכלל, הבנים לא מתחייבים. כי הבנים הם בנים, והבנים הם לא קשורים. אבל מה? הנכסים היו של האבא, הנכסים השתאבדו מחיים. כלומר, הזנים את הבנות מטעם שיעבוד נכסים. מה זה שיעבוד נכסים? אחריות. כמו אדם לווה כסף בבנק, אומר לו הבנק, מה אתה משעבד לי? איזה נכס? תן לי את הנכס, גוש 2044, חלקה, תת חלקה 38, הנכס הזה משועבד לבנק. אז גם מחיים הנכסים של האב משועבדים למזונות של הבנות. אז באמת, אז אני חוזר רק רגע ואומר, לא שהבנים חייבים לזון, הבנים לא חייבים, אלא הבנות מקיימות את הפסוק, דבר אל העצים ואל האבנים. הן מדברות עם הנכס. הנכס הזה משועבד לי לתשלום מזונותיי. אז זה מה שדרש רב אלעזר בן עזריה המדרש. הבנים ירשו לאחר מיטה, הבנות יזונו לאחר מיטה. אז מכאן הגמרא מביאה את זה לא בשביל הדין הזה, אלא בשביל ללמוד שמחיים אין חובה על האב לזון מיטו. ואמרתי למה? כי התורה לא צריכה לצוות על מה שאורך דמילתא, מנהג העולם, הרגש הטבעי של האדם לזון את ביתו וגם את בנו. מה שהרגש הטבעי התורה לא צריכה לצוות. לכן המשנה אמרה שאב לא חייב לזונות ביתו. עד כאן בסדר? כבר יש שאלות, רק הסברתי רק פשט, לא דרש. כן, כבר שאלות, כן.
אז בעצם
יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נגיד שהבנים ירשו כסף מזומן. לא ירשו קרקעות. והלכו, נסתנברו עיניים לכסף המזומן, והלכו למועדון הימורים, והימרו על הכסף, הפסידו אותו ביום אחד. באות הבנות לבנים ואומרים, אתם חייבים לזון אותנו, למה הימרתם על הכסף? אומרים, היינו טיפשים, הימרנו. עכשיו הולכים לרב. הבנות אומרות, מגיע לנו מזונות. הבנים אומרים, מגיע, אבל אין. מה הרב אומר?
הוא יחייב, הוא יכול שיחייב, אבל השאלה מה
קורה
לנו
ורשים
בכלל.
הם חייבים או לא? למה חייבים?
כסף זה
מה ש... אבל הלך הכסף. הלך. עבד העושר, איך כתוב בקהלת? עבד העושר הוא בעניין רע. אחראים. לא, זה בדיוק מה שאני הסברתי, שהם לא אחראים חיוב הגוף, הם לא אחראים באופן אישי, אנחנו אחראים, אנחנו אחראים, זה לא.
הם...
מה, מה?
הם לא אחראים לזון את האחריות, אבל הם חייבים לשמור על הכסף שלנו.
בסדר, אז הם לא היו בסדר. אז התשובה היא שבאמת, זה לא טוב, אני חוזר ואומר, כמו שאמרתי אלף פעמים, זה לא טוב לאמר ואסור לאמר. אבל יש, אבל כל השאלות נשאלות כשיהודי לא שאל את הרב, עשה מה רצה מדעת עצמו. אומר הרב, הימרתי, הבאתי את הכסף, מה יהיה? תשובה, אין כסף, אין מזונות לבנות. זו התשובה האכזרית, אבל הנכונה שמאמתת מה שאמרת. או שאב הניח כמות כזאת של נכסים במידה מסוימת, וזה מספיק בקושי, אז בקושי זה מה שיהיה. ברוך, מה רוצה להגיד?
אם לא ירשים את זה, אבל אם לא ירשים אחד את הכסף של הבנות,
יכולה. ברוך רוצה להיות מעשי, אומר, אני רוצה להבטיח את זכויות הבנות, ובוא נעשה שמה? שבכלל הבנים לא ירשו את הכסף של הבנות. על זה דרש רב לזר בן עזריה, את המשנה, הבנים ירשו, והבנות יזונו. לפי דבריך, היה צריך להגיד, הבנים לא ירשו, כי הבנות יזונו. אמר, הבנים ירשו. אתה חושב ככה? אני לא חושב. בוא נבדוק אם זה ככה, בוא נבדוק. רגע, בוא נבדוק את זה. בוא נראה ברמב"ם הלכות אישות, איך הרמב"ם מגדיר את זה. אז ברוך רוצה להיות ככה מעשי, והוא צודק, במעשיות שלו הוא עשר. הוא אומר, תראה, כדי להבטיח, כבוד הרב, להבטיח את זכויות הבנות, אי אפשר לתת לבנים להמר ביריחו על הכסף. אנחנו צריכים לדאוג לבנות, להגיד שזה קודש לבנים. את זה הבנים לא יורשים. אבל אני חושב שזה לא, זה, ככה, עד כדי כך לא הייתה תקנה, נבדוק את זה ברמב״ם, תקף, נראה. מה כתוב ברמב״ם? בוא נראה מה כתוב ברמב״ם. ומתנאי הכתובה, זה אחד מתנאי הכתובה, שתהיינה הבנות ניזונות מנכסי אביהם אחרי מותו, עד שיתרסו, או עד שיבגרו. כלומר, זה לא כל החיים, זה רק עד שיתרסו, או עד שיבגרו. בגרה הבת, אבל בשביל לא יתרסה. יתרסה בשביל לא בגרה, אין לה מזונות. ובת הניזונת מנכסי אביה לאחר מותו, מעשה ידיה ומציאתה לעצמה, ולא לאחים. כלומר, לא תקנו לאחים מעשה ידיה. למה לא תקנו, אני אשאל פה שאלה ואני אסביר, למה לא תקנו לאחים מעשה ידיים כדרך שתקנו מעשה ידיים לאב התורה?
מחויבים.
מחויבים. אמרו תוספות לאל, אני פשוט עושה חזרה, צריכים להתחיל לחזור, עבר חודש מתחילת חשבן, הם מחויבים. האבא, האב אינו חייב במזונותיה, לכן התורה זכתה לו מעשה ידיים כדי שיהיה זונותה, מעשה ידיה שלו. אבל הבנים איך שלא יהיו מחייבים. פוסקים לבת מזונות וכסות ומדור מנכסי אביה. רגע, רק רגע. מי שציווה בשעת מיטתו לעקור אחד מתנאי הכתובה, הגון שאמר, אל יזונו בנותיו מנכסיו, אין שומעים לו. מי שמת והניח בנים ובנות, מי שמת והניח בנים ובנות, ירשו הבנים כל הנכסים, והם זנים את אחיותיהם עד שיבגרו או עד שיתרסו. באמת דברים אמורים שהניח נכסים שאפשר שיזונו מהם הבנים והבנות כאחת עד שיבגרו הבנות, ולא נקראים נכסים מרובים. אבל אם אין בנכסים שהניח אלא פחות מזה, אם מראש יודעים שאין מספיק נכסים, מוציאים מהם מזונות לבנות עד שיבגרו ונותנים את השאר לבנים. אז ברוך צודק. מתי הוא צודק? שאין מספיק. אם מראש יודעים שאין מספיק, אז אומרים צריכים לדאוג דבר ראשון לבנות, נותנים לבנות שיעור מזונות, עד שיבגרו ונותנים השאר לבנים. ואם אין שם אלא כדי מזון לבנות בלבד, נגיד הוא השאיר קצת נכסים, הבנות ניזונות מהם עד שיבגרו, או יתרסו, הבנים ישאלו על הפתחים. זאת אומרת, שדואגים לבנות כשיש קצת נכסים, אבל אם יש הרבה נכסים, אז מה אומרים? נחלק את זה, ניתן לבנות לחוד ולבנים לחוד? לא. אם יש הרבה נכסים, מספיק לכולם, אבל הם יכולים לבזבז, פתאום, יכולים. אם יש מספיק נכסים, נותנים את הכל, הבנים ירשו, זה מה שדרש על בזר בן עזריה. אם כן, מתי ברוך צודק, ברוך אמר, כאשר בטוח שאין מספיק. אם אין מספיק, זה נקרא נכסים מועטים, אז מוצאים לבנות את המזון ונותנים את השאר לבנים. אבל אם יש, יש מספיק לכולם, אז נכסים מרובים, אז הבנים ירשו את כל הנכסים, והם זנים את אחיותיהם עד שיבגרו. רק שאני רוצה להוסיף, באמת דברים אמורים שהניח קרקע. כל זה מדברים על קרקע. אני שאלתי שאלה אם הוא הניח כסף. כסף זה מטלטלין. אבל אם לא הניח אלא מטלטלין, אז אין הדין הזה. אז בכלל הבנות לא ניזונות אלא מן הקרקע ולא מן המטלטלין. אבל מה? הגאונים תקנו, יש פה שלושה שלבים. יש פה דין דרבנן, ואחר כך יש פה תקנת הגאונים. עיקר הדין כתובה אין נגבית אלא מן הקרקע, זה עיקר הדין. אבל הגאונים, ותנאי כתובה כמו כתובה, לפיכך מזון הבנות שהוא תנאי כתובה, גם כן אינם נזונות אלא מן הקרקע. זה עיקר התקנה. חכמים, הגאונים, תקנו בדורות מאוחרים שראו שאנשים, רוב מסחרם היה דווקא במטלטלין, אז תקנו הגאונים שגובים מן המטלטלין. אז תקנו הגאונים גם, שהבנות גם יזונו מן המטלטלין. אבל מה? אם יש מספיק או אין מספיק, אז הם מטלטלין, אומר הרמב״ם, הבנים והבנות ניזונים כאחד מן המכסים האלו, המועטים, שלא תקנו להם במטלטלין, אלא שיהיו כמו הבנים, אבל לא תקנו שיתנו להם לחוד. הניח קרקע, והיו הנכסים מרובים, ונתנו לבנים, והיה מספיק. פתאום התמעטו הנכסים, אז כבר הבנים זכו, כבר זכו בין היורשים, עכשיו לבנות לא יהיה מספיק, אז לא יהיה, כלומר התקנה היא בשעת מיטה. לסיכום העניין, מה יוצא לנו? שיש תקנה שהיא בגדר חוב, אבל לא בגדר ירושה, כן? אם כן, יש כאן שני רעיונות. ברוך רצה להגיד שאולי הבנות לעולם יורשות את החלק שלהם, הבנים יורשים את החלק שלהם, אבל חז"ל תקנו את זה כנראה בצורה אחרת, שיש מושג נכסים מרובים, ויש מושג נכסים מועטים. אם יש נכסים מרובים לכולם, קרקעות אני מתכוון, אז כולם יורשים, הבנים יורשים הכל, והבנים מתחייבים בזה לתת לבנות את המזונות מדין שיעבוד. ושאלתי שאלה, שאב לא חייב מזונות ביתו, נכון, אבל הבנים התורה חייבה אותם, למה? כי אב דרכו לתת, הבנים אין דרכם, לכן התורה עשתה, אכן חכמים עשו, שיעבוד נכסים. מדין תורה, מדין דרבנן זה רק על המטלטל, על הקרקע, ולא מן המטלטלין, אבל תקנו חכמים עוד תקנה, שאם הוא הניח פחות מדי, זה נקרא נכסים מועטים, אז זה שומרים את זה לבנות, הבנים מסתדרו להם לבד. ואחר כך אם הניח מטלטלין, בזה לא עושים נכסים מרובים ונכסים מועטים. טוב, הדברים מבוארים בעיקר בהמשך בכתובות וגם בבבא בתרא, אבל רק למה למדנו את הדין הזה בפנים? כדי לראות שהתקנה הייתה שהבנים ירשו. קודם כל התקנה הייתה שהבנים ירשו. יש דין ירושה. והבנות יזונו מן הבנים. מתי כל זה? לאחר מיטת אביהם. הסברנו את המשנה והסברתי מה החידוש של המשנה שאב אינו חייב זון ביתו. עכשיו, עליתי לך על השאלה שלך? נחזור על השאלה. אז אתה שאלת שאלה, אם האבא השאיר הרבה נכסים, פתאום הבנים בזבזו את הנכסים, יש קצת נכסים, אז מה שיש, יש, מה שאין, אין.
לכאורה, לפי לשון כתוב, כתוב זנים, לא זנים מתוך הזה, מקבלים בזנים שיש נכסים.
כן, כן, אם יש נכסים מרובים, אז הכל בסדר, יש... וזה ברגע של המיטה. הדין של נכסים מרובים ומועטים, כתוב ברמב״ם שעושים את זה לפי מות האב. אם במות האב יש מספיק נכסים לבנות להיות ניזונות, ומספיק נכסים לבנים, נותנים לבנים הכל, אומרים, אתם תזונו את הבנות, מה מהקרקעות האלה? בסדר?
אם עושים את הקרקע באיזושהי עסקה לא מוצלחת, הם עדיין צריכים לזון את הבנות.
לא, לא.
אה, לא?
לא, אלא מן הקרקע. אלה רק הם מן הקרקע, כן.
אבל אנחנו אומרים שאף אינו חייב, אבל רב אמר שרוב האבות נהוג שהם כן זנים את בנותיהם.
אורחא דמילתא.
אורחא דמילתא.
כן.
אבל יש שאלות. איך בית הדין יכול לעקוף עליהם שכן יזונו?
ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. יש גם כאלה. שמעתי.
אתה שואל איך נתייחס למיעוט. פה נשתמש בתשובה שאמר שמעון קודם, שמדין צדקה כופים את האב לזון. כמו שדיברנו, דהיינו אני אסביר. עד גיל 6 שנים למדנו שבאושה התקינו שאדם זה בנה ובנותיו קטני קטנים, עד גיל 6. וזה כופים אותו ויורדים לנכסיו. ואחרי גיל 6, אז למדנו נלמד בעמוד ב' שרק קופים אותו בדברים, אבל אם היה עמוד לתת צדקה, אז זו התשובה ששימון נתן קודם מדין צדקה. זאת אומרת, שכשקופים את האב מדין צדקה.
מנהוג העולם שכל האבות עושים, אי אפשר לאכול.
לא.
רק מדין צדקה.
כן, כי הנוהג של העולם, זה מנהג העולם, זה אדם יש לו רגש לבניו, כך שלא צריכים לצוות, אבל...
את כל דין צדקה הוא נתן לבית כנסת.
הוא מעדיף את הבית כנסת על פני בנותיו. למה? כי שם הוא מקבל מפטיר יונה ביום הכיפורים, אז זה חשוב לו. ובנותיו לא נותנים לו מפטיר יונה. נגיד, יש כאלה אנשים, אתם יודעים, העולם מתחלק הרי לשני סוגי אנשים. יש אנשים, הכבוד והכסף, שני מתחילים בכף, מה יותר חשוב? חצי מהעולם קונים את הכבוד בכסף, זה חלק אחד של העולם, וחלק אחר, הפוך, מוכנים למכור את הכבוד שלהם בשביל להרוויח כסף ולהתבזות. זה גם אנשים. יש אנשים צדיקים שלא אכפת להם, לא מהכסף ולא מהכבוד. אז פה בוא נלך על האנשים האלה, אז שהם עושים לפי מה רצון הקדוש ברוך הוא. מה רצון הקדוש ברוך הוא? שעליהם יזון את בניו. אז לכן, זנים. אתה שואלת אם יהיה אדם שהבנות שלו לא מכבדות אותו והוא לא רוצה להזון אותם, אז כופים אותו מדין צדקה. אומרים לו, בנות שלך לא מכבדות אותך, אבל אתה תכבד את עצמך, אז תיתן מדין צדקה. בסדר? כן, שאלה.
מה נדוניה של הבנות? מי נותן?
נדוניה אחרי שאבא מת. טוב. זה כבר צריכים שיעור לחול, אתה צודק. יש גם כן, בהמשך הרמב״ם, אבל נדוניה. הוא שואל, מי דואג לנדוניה של הבנות? אחרי שאבא מת. גם על זה כתוב. כיוון ששאלת, אז אני אקרא מהרמב״ם. ציוו חכמים שייתן אדם מנכסיו לביתו, מעט לביתו, כדי שתנסה, והוא נקרא פרנסה. ואם היה עשיר, ראוי ליתן לה לפי עושרו. האב שמת והניח בת, עומדים דעתו, כמה היה בליבו לתת לה לפרנסה, אנו לנדוניה, ונותנים לה. מניין יודעים עומדן דעתו, לפי מרעיו, לפי מיודעיו, לפי מסעו ומתנו וכבודו. וכן אם נשיא בת בחייו, אז יש כבר עומדן לבת השנייה. אם לא ידעו לו בדין עומדן דעת, לא יודעים, נותנים למנכסיו איסור לפרנסתה, איסור נכסים. זאת אומרת, שיש תקנת חכמים שתקנו לתת לבת מהנכסים של האחים. כן? חלק מנכסי האחים כדרך שם. זה תקנת חכמים. אתה צדקת. כן, שאלת על נדוניה, אתה שאלת את זה שזו שאלה מקצועית, כן? בתור שטחן, שאתה שטחן, כמו שסיפרת לנו במסיבה. אז זו שאלה מקצועית, אבל גם זו שאלה הלכתית. אתה שואל, שאלה הלכתית, האם גובים מנדוניה לזה? אז אומרים, כמו שהיה רגיל לתת לבנות האחרות בחייו, כך ייתן לחרמותו. ואם לא עשי, לא זכה להשיא בנות, אז רואים לפי מסעו ומתנו. בסדר, רבי עמנואל? רגע, סליחה, אני אמרתי לך שאתה תשאל, אבל...
מה כן. הכוח של לימוד כזה שהוא לא מפסוק בעצם, מתנאי כתובה?
יפה מאוד, יפה מאוד. מה תוקף המדרש שדרש רב לזר בן עזריה לפני חכמים בקרם ביבנה? זה דאורייתא, זה דרבנן, זה פסוק, מה זה נקרא דרש מדרש? התשובה, הוא דרש את לשון חכמים, אז הוא הסביר את לשון חכמים. כאילו הוא הסביר את התקנה. בואו נלך על פי מה שהסברנו, שמה שה... בואו נתחיל one by one, בסדר? הוא דרש מהם מכירים ביבנה, הבנים ירשו, נתחיל הדין הראשון, הבנים ירשו. זה דורייתא או דרבנן? דורייתא. אז מה הוא דרש את זה לפני חכמים? זה כולם יודעים, דין דאורייתא. הוא דרש את החלק השני של המשפט. החכמים תקנו בנוסח הכתובה לכתוב לאישה הבנים ירשו והבנות יזונו. אז מה החכמים התכוונו בדבר הזה? כמו שהבנים יורשים את הנכסים לאחר מיתת אביהם, גם הבנות יזונו לאחר מיתת אביהם. כלומר, זה התקנה דרבנן, בעצם זה תנאי כתובה. כתוב את זה בכתובה, שהבנות יזונו. אז מה הוא דרש? הוא דרש בעצם, מה זה תנאי כתובה? שתקנו חכמים. עכשיו אתה שואל שאלה כללית ונכונה, מה התוקף של תקנות חכמים בענייני ממון? איזה תוקף יש לזה? מה הכוח של חכמים בענייני ממון? מי אמר שמצווה לשמוע להם? אז קודם כל מצווה לשמוע לחכמים, כמו שכתוב בתורה, ככל, בפרשת שופטים, א' כתוב ככל אשר יורוך, מצווה תעשה, ומצוות לא תעשה, לא תעשו בדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אז יש מצווה לשמוע לבדין. אבל מה הכוח שלהם בממונות? למדנו כבר הפקר בדין הפקר. אז זה הדרש. זה היה דרש שכל זה קורה לאחר מיתת האב, אבל בחיים לא. כלומר, ההקשר של המשנה, היא לא למד אותנו את הדין הזה, רק ללמד את השלילה. כמו שאמר רבי שלמה בתחילת דבריו, אמר, בגלל הן אתה שומע עליו. הדברים אמורים ביחס לרב אלעזר בן עזריה, אולי הוא התכוון. אלעזר בן עזריה התכוון, מכלל הן שלאחר מיתה אתה שומע מחיים. יוד הוא אמר, בנים ירשו, בנים יזונו לאחר מיתה, אבל מחיים? לא, זה מה שהוא אמר. בסדר? יופי, רבי עמנואל.
מה מחדש את המשנה פה? קרא המשנה אמרה את זה פה בדף מ"ו. מה... שהבא לא חייב בזה
בגזרות.
כתוב יתר
הבעל,
שבזה הוא חייב
עם זנותיה.
אם זה יתר
הבעל,
אחרי זה
עם זנותיה.
אז מה זה?
כן, נכון. המשנה הקודמת הייתה כמו הקדמה לכל מה שנלמד אחר כך. כמו הקדמה, הרי למדנו הרבה דינים בברייתא אחר כך. אז המשנה הראשונה הייתה כלל, יש כלל ואחריו פרט. אז המשנה כאן מסבירה את הכללים שלה, נכון? אפשר ללמוד את זה מהמשנה שם. אבל זה ככה, זה עם האצבע. איך? יתר עליו הבעל, וזה וזה, אז...
מה עם שאר הדברים?
טוב, אנחנו... חלק נתבערו וחלק נבערות, אבל עכשיו באים להגיד שאב לא חייב במזונות ביתו. באים להגיד, להדגיש את זה. את זה. כן, מי עוד רצה לשאול? כן, בכבוד. נכון. גם כתובת אימן וגם הנכסים, נכון. כתובת אימן זה עוד תקנה שנקרא כתובת בנין דכרין. מה זה כתובת בנין דכרין? את מה שהאב כתב לה, נתן לה נדוניה, והבעל התחייב לה, לאישה, אז את הכתובה הזאת, אם היא מתה, אז היא לא מקבלת. איפה נשאר הנכסים? אצל האבא. אבל נגיד יש בנים משתי משפחות, בנים של רחל או בנים של לאה, אז הבנים של רחל יורשים את הכתובה עד בנין דכרין. את הכתובה הזאת יותר על חלקם שימחיהם, למרות שהירושת צריכה להתחלק בשווה. אבל אומרים, הכתובה שהיה מגיע, שלו היה מגיע כתובה לאימא שלכם, הייתה מקבלת את זה, אז הבנין דכרין הם מקבלים את הכסף של הכתובה חוץ מהזה.
זה כולל אז... בנות?
לא, בנין דכרין, לכן אומרים בנין דכרין. אז אין הדין הזה. בנין דכרין דיה ולקי מיני, אינון ירתון, זה בנים ירשו והבנות יזונו. כן. אז אומרים שכל הדין הזה זה רק אחרי מיתת האב. הכל. הבנים יורשים והבנות יזונו. מקיש. הוא בא להקיש אחד לשני. אומרת הגמרא, במזונות ביתו הוא דיינו חייב. הבמזונות בנו חייב. זה דיוק אחד. כאילו שבנה הוא חייב, וגם ביתו נמי, חובה הוא דלייקה, המצווה איקה, מני מתניתין, לא רבי מאיר, ולא רבי יהודה, ולא רבי יוחנן בן ברוקה, נתניה, מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים דעסקי בתורה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מצווה לזון את הבנים, קל וחומר את הבנות משום זילותה. רבי ברוקה אומר, חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן, בחיי אביהם אלו ואלו אינם ניזונים. מני מתניתין, עיר רב מאיר אמר בנים מצווה, ואמרנו שלא, עיר רב יהודה אמר בנים נמי מצווה, גם קשה, עיר רב יוחנן אמר אפילו מצווה נמי ליקה, רק אחר מיתה. שאלתי ובקשתי, מה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה עם מצווה לזון את הבנים, קל וחומר את הבנות, או מצווה לזון את הבנות, קל וחומר את הבנים. למה יישא? שניהם מסכימים שזנים גם את הבנים וגם את הבנות. אז מה אכפת לי אם זה מקל וחומר או לא מקל וחומר? זה כמו הבדיחה שאמרתי לכם בשם הרב ארוגת שובר, שאחד בא אליו ואמר לו, רבינו ברכייני, אז ארוגת שובר אמר, למה אני אברך אותך? הוא אומר, גדולתי ברכת אדיוט קלה בעיניך, קל וחומר מורינו ורבינו הרב הגאון, רבי של כל בני הגולה הפליג בשבחו. אז ארוגת שובר התרגז כל כך שהוא אומר לו שבחים, אז הוא אמר לו, אז שאתה רוצה שאני אברך אותך מכוח קל וחומר, תברך את עצמך בלי קל וחומר. אז מה ארוגת שובר אמר? שמותר לברך גם בלי קל וחומר. ואני שואל, צריכים לזון דווקא מכוח קל וחומר? אפשר לזון גם בלי קל וחומר. אז מה אכפת לי אם מצווה לזון את הבנים, קל וחומר את הבנות? או מצווה לזון את הבנות, קל וחומר את הבנים? מה אכפת לי? אני מקיים קל וחומר? כן. אני מקיים מצוות? כן. אז אני זן את הבנים ואת הבנות. מה אכפת לי אם אני זן מכוח קל וחומר, או אני זן לא מכוח קל וחומר? אז מה נחלקו התנאים? שאני נותן את המזונות, שאני אכוון לשם מצווה ולשם קל וחומר. כי מצוות צריכות כוונה. אתה זן את הבנים וזן את הבנות באופן טבעי. אז מה נחלקו? איזה נפקמינה יש מחלוקת של התנאים החשובים האלה שהם עמלו לכתוב את זה? זה כתוב בתוספתא, אתם רואים? כתוב כאן הדין הזה בתוספתא, פרק ד' של כתובות. אם מצווה לזון את הבנות קל וחומר את הבנים, או זה... האם הם באו להגיד לי את העניין של עסקי בתורה, כמה חשוב לעסוק בתורה, זה אפשר להגיד את זה לא דרך המזונות. אפשר להגיד, וכתוב יומם ולילה, מצווה ללמוד תורה, בסדר. בשביל מה להגיד איזה נפקמינה יש מחלוקת הזאת? מבינים את השאלה? יפה מאוד, יפה מאוד. יש קצת כסף. האיש הזה הוא לא עמוד, הוא לא עשיר, הוא יכול לזון, יש לו 10 ילדים, 5 בנים, 5 בנות. ויש לו קצת כסף. מה הוא יגיד לאחרים? לכו תעבדו. מה הוא יגיד? הוא יגיד לבנות, לכו תמצאו עבודות ניקיון, או הפוך. יגיד לבנות, זה בושה שהבנות ילכו לחפש עבודות. נשלח את הבנים שילכו למכור עיתונים, פעם היו מוכרי עיתונים ברחובות. נשלח את הבנים שיהיו, פעם היו מצחצחי נעליים. נשלח אותם, מי יחפש עבודה? יש משפחות כאלה, כל רוצה להגיד לכם, שאחרי קום המדינה, אני זוכר שהיו משפחות שלא יכלו לחלקל את הילדים שלהם ושמו את ילדיהם במוסדות. מישהו מכיר דבר כזה, תופעה כזאת? היו תופעה כזאת בישראל, היום אולי גם יש, אולי לא. משפחות שקצרה ידם מלחלקל, מטעמים כלכליים, לא מטעמים שיש מריבות במשפחה, מטעמים שלא לא השיגה ידם, אז שמו את הילדים במוסדות, והשם ישמור, חלק יצאו טוב, חלק לא. היום גם באומנה, כן. אז נאמר שאדם אחד יש לו 10 ילדים, או 5 ילדים, או 2 ילדים, לא משנה, ויש לו כסף לזון חצי. את מי הוא יזון? יזון את הבנים, ואת הבנות הוא ישלח למוסדות, או לעבוד בניקיון ולהתפרנס, או הפוך, או הבנות, משום זילותה, צניעותה, ישיר בבית, ואת הבנים ישלח. מה הוא יעשה? אז אומר רבי עקיבא איגר, שזה הנפקמינה בין שני התנאים, את מי יש חובה יותר לזון? הדעה הראשונה שאומרת מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים, אז יש יותר חובה לזון את הבנים, אז אם יש לך קצת כסף, תזון את הבנים. ואת הבנות, ירחם השם. ולפי רבי יהודה, הפוך, אומר קל וחומר לבנות, משום זילותה, אז תזון את הבנות. אז זה נפקא מינה. נפקא מינה יכולה להיות לפעמים מאוד חותכת. משפחה שיש לה קצת כסף, את מי יזונו? את הבנים או את הבנות. אז זה המחלוקת. כן? וכי תאמרו, לא, יזון את כולם, אבל אין לו, כמה שהוא עובד, אין לו. אז אם כן, שואלת הגמרא, פה מי המשנה, אבל הגיע זמן פרשת שבוע, כן, דיני קדימה, אבל הגיע זמן פרשת שבוע, כמו שאמרתי, ולפני פרשת שבוע נעשה משאל, והוא, אנחנו מתקרבים לחנוכה, היינו תמיד לומדים ענייני חנוכה. אז אני מצד אחד רוצה ללמוד גם כן מסכת כתובות, מצד שני ללמוד גם חנוכה, זו הצעה שלי ללמוד בסוף כל שיעור, נקדיש 10 דקות, 15 דקות ללמוד כל יום נושא אחר מחנוכה על פי המשנה ברורה. זאת הצעה אחת.